אנחנו שמחים תמיד בכל שבוע ובכל תוכנית לתת במה ולשים זרקור על אותם אנשים שרואים גם את האחרים ומוכנים לעשות ולהשקיע ממרצם, מזמנם ומניסיונם למען האחרים. ואנחנו מבקשים לדבר עם הפרופסור אבי מויאל, ראש התמחות ספורט בקריה האקדמית אונו, אלוף משנה במילואים, ראש מחלקת כושר קרבי בצהל לשעבר, ועוד הרבה מאוד תארים, וחברי היקר והאהוב. ערב טוב לך אבי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, יהודית היקרה, שלום לכל המאזינים, באמת שיהיה לנו ערב טוב.
אמן. ואנחנו מבקשים לדבר על פרויקט פשוט מקסים, שקוראים לו אחי בריא, תרתי משמע, גם אח שלי וגם אחי בריא, שהוכתר בהצלחה ושהובלתם בשנה החולפת. אתה יכול לספר על הפרויקט הזה?
כן, אבל אני אשמח מאוד, ברשותך יהודית, קודם כל לתאר קצת מה קורה היום מבחינת הנתוני השמנה, גם קצת בעולם, במדינה, ואחר כך זה יחבר אותנו. אם לא נספיק להגיע להכי בריא היום, נגיע להכי בריא מחר, כי יש לנו נושא שלצערי הרב הוא נמצא בשוליים, אבל הוא ממש מגפה של הימים של התקופה האחרונה. וזה אתגר בריאותי בעיניי מהגדול ביותר של זמננו, שהוא השמנת ילדים ונוער. בואו נבין קצת את הגורמים לכך, את ההשפעות, וכמובן איך נתמודד עם התופעה הזאת בצורה הטובה ביותר.
אוקיי.
ולכן אני חושב שכולנו שמענו על מגפת ההשמנה. אבל עד כמה היא חמורה באמת בקרב ילדים ונוער? אני אתן רק דוגמה אחת. ארגון הבריאות העולמי כל שנה מפרסם את נתוני ההשמנה בקרב ילדים ונוער בעולם. כל מדינה, כל ארגון בריאות במדינה לוקח את הנתונים האלה ובודק מה קורה במדינת ישראל. ב-13 בנובמבר התקיים דיון בכנסת של ועדת החינוך הבריאות שבדק מה מצבנו. והתמונה שם הייתה כל כך עגומה, שליש מילדי ישראל סובל מעודף משקל, והתחזית ל-20-30 היא עגומה אף יותר. והארגון הבריאות אומר, רק מראה לנו נתון אחד, שב-30 שנה האחרונות השמנת היתר בעולם הוכפלה, והיא הוכפלה פי ארבעה אצל ילדים. ובישראל לצערי הרב, המצב גרוע יותר. באוכלוסייה, בפריפריה, בחברה הערבית, וזה נראה כאילו זה נמצא איפשהו, לא נמצא בשיח. יש לנו המון מרפאות לאורתופדיה ולעיניים, מה עם המרפאות לטיפול בהשמנת ילדים? אחת הבעיות בעשור האחרון או בחמש שנים האחרונות שהגבירו מאוד את ההשמנת ילדים, ואחר כך אנחנו נראה כמה לא מתגייסים לצבא בעקבות זה, אלה נתונים שבעיניי אנחנו לא יכולים לקבל אותם.
וואו.
הייתה לנו מגפת הקורונה, שמשרד הבריאות אמר שמתהליך מגפת הקורונה ילדים עלו בין 5-7 קילוגרם. מהישיבה בבית, מהסגר, כולנו זוכרים את התופעה שהייתה אז. אחרי זה לצערנו הרב הגיעה המלחמה. שוב פעם הילדים לא נמצאים במסגרת. שוב פעם מחוברים למקרר. והתוצאות יהודית עגומות מאוד, מאוד מאוד, ואנחנו רואים עד כמה השמנת ילדים דוהרת למעלה, אנחנו רואים מה הולך להיות לנו ב-20-30, למעשה יותר מ-40% ילדים יסבלו מהשמנה ומהשמנת יתר. ההגדרות העולמיות הן הגדרות ברורות לחלוטין. Overweight של בין 35-40% BMI, נותן לנו השמנת יתר. אבל מה קורה?
ובהנחה היות ואנחנו משתדלים מאוד להדהד גם חדשות טובות, אז החדשה הטובה העיקרית זה שזה הכל אצלנו בידיים, שזה לא גזרת גורל, ובהחלט אפשר להתמודד עם זה.
אני מסכים לך.
אז אם יש מי ששומע אותנו, ועוד לפני שהמדינה החליטה שהיא לוקחת את הנושא הזה ושמה אותו על סדר היום עם כל כך הרבה אתגרים אחרים, מה אנחנו צריכים לעשות כחברה?
אנחנו כחברה קודם כל חייבים להגביר את המודעות. בואי נתחיל מזה. אנחנו רואים בכל המדיה, בכל התשדרות, המון פרסומות לכל המשקאות הממותקים, שזה אחד מהגורמים המרכזיים בהשמנת יתר של ילדים, בכל נושא החטיפים, הצריכה היומית, רק פרופסור איתמר רז בכנסת אמר, עד כמה הוא נתן נתונים, שצריכת הסוכר של ילדים במדינת ישראל, היא 30 כפיות סוכר ביום, כאשר במדינות ה-OECD, זה 6 כפיות סוכר. עכשיו תכפילי את זה בשבוע, ובחודש, ובשנים, ונוכל להבין, נקבל את התמונה, מדוע אנחנו שם. עכשיו, המודעות קיימת, ועכשיו השאלה היא מה עושים. תני לי לסבר את האוזן, כשגננות הולכות ללמוד 3 שנים להיות גננת, אין שעה אחת שהיא חינוך לבריאות.
אבי יקרי, אנחנו על התופעה הזאת נמצא עוד זמן לדבר. ברשותך, אני רוצה שנשים זרקור על מה שאתם עשיתם עם אותם בני נוער, שהחלטתם שלא מוותרים עליהם, ולוקחים אותם כפרויקט על מנת להביא אותם לגיוס לשירות משמעותי. אז תספר על הפרויקט הזה.
מצוין. אז אני אספר על הפרויקט הזה, שלשמחתי הוא היה הרבה יותר מוצלח ממה שכל המעטפת, גם בשיבה וגם בצהל, חזו ואמרו לי, תשמע, אם נצליח לגייס 30-40% מבני הנוער, זאת תהיה הצלחה מסחררת. עכשיו על מה אני מדבר? חשוב שכל אחד מהמאזינים ידע, שכל מי שמגיע בן או בת לצו ראשון, עולה על המשקל שם, והרופא של מיטב אומר שיש להם BMI מעל 40, זאת אומרת שהוא נמצא בהשמנת יתר חמורה, ובאותו הרגע הוא מקבל פטור מצהל, זאת אומרת, הוא לא יכול להתגייס לצבא. עכשיו, אותו נער או נערה, שלא מתגייסים לצבא, הם כבר סיימו תיכון, הם לא ברשות הצבא, ואז הם רק ברשות ההורים בבית, וכולנו יודעים איך הם יגיעו למצב הזה. ולכן החלטתי להרים את הכפפה ולעשות בדיקה. יחד עם מחלקת ההשמנה של שיבה, עם פרופסור אורית חמיאל ועם פרופסור גילה טוויג, בנינו תוכנית עם מעקב, שאת כל הבדיקות הרפואיות עושים בשיבה, את כל התוכנית עצמה עושים אצלי בקריה האקדמית אונו, ומקבלים תמיכה מצהל, שבמידה והם יעמדו ביעדים, כולם יתגייסו לצבא. כל מי שיעמוד ביעד יתגייס לצבא. התנאי שלי היה, זה שבכל התוכנית, אנחנו לא נותנים תרופות, לא זריקות, מכיוון שאנחנו יודעים הרבה מאוד על כל העניין של הזריקות, ולי יש דעה, אני לא אעלה את זה עכשיו, וגם לא בנושא של כדורים. אני מאמין מאוד בשינוי אורח החיים, בשינוי ההתנהגותי, שהוא מכלול של הרבה מאוד מרכיבים בעולם הוולנס. שינה והיגיינה ואכילה ופעילות גופנית, כל דבר כזה יש לו משמעות, ואת כל זה הכנסנו לתוכנית של 9 חודשים, חיבה, הבאתי את ההורים לאונו, כל ההורים של הילדים של 25 חבר'ה שעשינו פיילוט, הגיעו לקריה האקדמית אונו, קיבלו סקירה ממני וגם מפרופסור רית חמיאל, על התוכנית, והם חייבים להיות שותפים של התוכנית. התוכנית הזאת לא יכולה לעמוד בפני עצמה.
ואת התוכנית הזאת אתם מסיימים בעצם בהצלחה מלאה, כשכולם מגיעים לשירות צבאי.
יהודית, זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה. כולם הגיעו לשירות צבאי, 4 מתוכם לוחמים בצהל.
יפה.
זה היה חלום של החבר'ה האלה, ו4 מהם לוחמים בצהל, ואני אשמח להראות לך רק את תראי את ההבדל של הכניסה לתוכנית עם הפטור והדיכאון ביד, אל מול הגיוס לצהל עם העושר האדיר של ההורים, של המשפחה, ובטח ובטח של אותו בחור. אגב, היו לנו 13 בנות ו-12 בנים בתהליך הפיילוט הזה.
יפה. פרופסור אבי מויאל, אפשר היה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, וממש מדבק הרצון של אורח חיים בריא. אנחנו נמשיך את זה בהזדמנות אחרת. שפו גדול על הפרויקט הזה ועל הרוח הזו שאתה מביא, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב, תודה רבה, תודה.